רבותיי, ביום ראשון אני במילואים, לכן שיניתי. אז מה שנלמד היום זה את ספר יונה. מקצה לקצה, נשבור שיא ישראלי בלימוד ספר יונה בשיעור אחד. זה יהיה הכנה ליום כיפור, בעזרת השם. בסדר? ביום ראשון יהיה כאן, ילמד פה רב אחר. בעזרת השם, זה היום מילואים האחרון לסבב הזה. טוב, ספר יונה, המשנה ברורה אומר, בשער הציון, אומר המשנה ברורה שהסיבה שקוראים את ספר יונה, זה במנחה של יום הכיפורים, זה כדי ללמד את האדם שהאדם לא יכול לברוח מהשליחות שלו. זה טעם מאוד מעניין, מופיע בשער הציון במשנה ברורה, ללמד שהאדם לא יכול לברוח מהשליחות המוטלת עליו. כך אומר המשנה ברורה. וסיפור של שליחות, מעניין מאוד. אז אנחנו בעצם ננסה להבין את העניין הזה. מתחיל. פרק א', ויהי דבר אדוני אלינה בן עמיתה לאמור, קום לך לנביא העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. נינווה זאת עיר ממלכת, בירת ממלכת אשור, והקדוש ברוך הוא שולח נביא מישראל ללכת ולהחזיר בתשובה, עיר חשובה אבל עיר של גויים. זה דבר חריג. אין בדבר הזה, אתם איתי, אתם בעניינים, נחתם, ספר יונה, פרק א', זה בתרי עשר נמצא, אחרי עובדיה, כתוב, I did זוטר אירחיס, הוא קטן, אז קשה למצוא אותו, אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא שולח את יונה לאנשי נינווה, להחזיר אותם בתשובה, מה הסיבה שזכתה נינווה, שישלחו אליה נביא, להחזיר אותה בתשובה, כן? קודם כל אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, ובאמת ראש שנה היה עכשיו, היינו יום אוניברסלי, יום שבו דיברנו על המדינות וכן על זה הדרך, אז הנה, יש בתנך גם נביאים, הרבה נבואות שנאמרות על אומות העולם, ויש גם נביא שנשלח להחזיר אותם בתשובה. אבל זה לא רק זה, נינווה יש לה זכות אבות. מה זכות האבות של נינווה? בראשית ההיסטוריה האנושית, היה מלך מגלומן שקראו לו נמרוד, שהוא בנה את מגדל בבל. בין שאר הדברים שהוא עשה, עשה את עצמו אלוהים. וכל האנושות כולם הלכו אחריו. הראשון שהתמרד נגדו היה אברהם אבינו. אבל עוד לפני אברהם, כתוב בפרשת נוח, כתוב כך, בקוש ילד תמרוד הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני אדוני, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני. בתי ראשית ממלכתו בבל, אל תפתחו, אני קורא לכם, לא צריך לפתוח. בתים ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. כלומר, ארץ שנער שבסוף שם, בארץ הזאת, בבקעה בשנער, הוא בנה את מגדל בבל, שניסה להפוך את עצמו לאלוהים, שיהיה איזה מגדל כזה עצוב, הוא יצא מהעננים וכולם חושבים שהוא אלוהים, שם כל האירוע הזה קורה. מן הארץ ההיא יצא אשור. אשור לא נראה לו הדבר המגלומני המטורפת של העבודה זרה הזאת, והוא עזב את המקום. ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח, ואת רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה. גם נינווה מתוארת כאן עיר גדולה. למה היא גדולה נינווה? כתוב שנינווה העיר גדולה לאלוהים מהלך נינווה העיר הגדולה, זה כתוב פעמיים, נכון? ואחרי זה כתוב נינווה את העיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. למה היא גדולה? כי היא הולכת לרוחב. במקום לבנות לגובה, שנמרוד בנה לגובה, אנשי נינווה אומרים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, אנחנו נינווה נבנה את עצמנו לרוחב, רחובות, רסן ונינווה. אז יסוד העיר הזאת הוא באמונה בהשם יתברך. שיש אלוהים ויש בני אדם, ולא במגלומניה המטורפת של נמרוד שניסה להפוך בני אדם, את עצמו לאלוהים. יש לה זכות אבות לעיר הזאת. עכשיו כמו הרבה מאוד דברים, שכבות של שנים, והמעשים לאט לאט מתקלקלים, ובן אדם לחברו וכל זה. אז בסדר, אבל יש יסוד טוב, כשהיסוד הוא טוב, כשאירוע ההקמה, הוא היה ממקום נכון וטוב, אז יש מי לדבר. ולכן, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה, להשיב את נינווה בתשובה, קום לך לנינווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. טוב. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא, ימיים תרשישה מלפני אדוני. אני לא נכנס לדבר הזה, אני רק אגיד את זה במשפט אחד. למה יונה לא רוצה? זאת לכאורה משימה נאצלת, משימה מוסרית, למה לא להחזיר את נינווה בתשובה? מה פתאום יונה מסרב? שאלה אחת, ושאלה שנייה, איך בכלל אפשר לסרב? אז זה נושא ללימוד ארוך, אבל ביותר קשור לספר המלכים, אני אגיד את זה בשורה אחת, נינווה זו בירת ממלכת אשור. יונה מתנבא, התקופה שיונה הוא נביא, היא בדיוק לפני שאשור עולים על ממלכת ישראל ומגלים אותה. תגלת פלסר, ואחר כך הם גם יעשו צרות לממלכת יהודה, סנחריב וכו'. אומר יונה, מה אני אלך להציל את אשור, שאחרי כמה שנים יבואו לעם ישראל? אני לא מעוניין, נביא בתוך עמו הוא יושב. ולכן אומר יונה, אני לא מוכן ללכת ולעשות משימה, שבסוף כתוצאה מהדבר הזה, אשור תישאר בחיים ותתקוף את עם ישראל. לא מתאים לי. בסדר? טוב, אז עכשיו יש קושייה לקדוש ברוך הוא, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מה, הוא לא? אנחנו נראה את זה בהמשך, זה אולי חלק מהמענים של הקדוש ברוך הוא ליונה, אבל יונה, חזל אומרים, יונה טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. ליונה היה לו יותר אכפת מעם ישראל, ואשר כאילו מהקדוש ברוך הוא, בהקשר הזה. אבל זה אמירה יפה, הנביא הוא לא רק איזה מוכיח בשער, ולא אכפת לו בשום דבר, הוא כולו טבול בתוך עם ישראל, לסיפור שאני נורא אוהב, חייב לספר לכם אותו ליום כיפור, בסדר? רב נחום מצ'רנוביל, קודש קדשים, הוא קיבל קהל בערב יום כיפר. והקהל, פנים, פדיון נפש, ועוד פדיון נפש, ועוד פדיון נפש, שם שם, שם יש לו בא, אומר לו, רבי, תכף היום הקדוש, וצריך לטבול, יש דעות שתפילה בערב יום כיפור זה דאורייתא. וגם אם זה לא דאורייתא, זה ודאי חובה. אז הוא אומר לו, בסדר, בסדר, יש פה עוד אנשים, והוא ממשיך לקבל את הקהל, ואז הוא אומר לו, רבי, עוד רגע, וזה, אומר לו, בסדר, בסדר, ואז הוא אומר לו, רבי, עכשיו, עוד רגע שקיע. אז הוא מסתכל, הוא רואה שבאמת עוד רגע השמש שוקעת, הוא יורד מהכיסא, רץ לתוך הקהל שהיה שם, מוריד את הראש וטובל בתוך האנשים ואומר, מקווה ישראל השם. טבלתי במקווה שנקרא עם ישראל. זה הנביא, זה הגדולה ישראל. אז הוא לא אומר, אני לא מעוניין שיבצר נזק לעם ישראל כתוצאה מפעולה שלי, אבל איזה מחיר הוא מוכן לשלם? הוא מוכן לוותר על הנבואה. רבותיי, מה זה לוותר על הנבואה? תגידו הרבה הרבה פעמים להבדיל, מיליון פעמים להבדיל, בסדר? אבל רק כדי שהמושג, זה כמו שנגיד למוצרט, בוא תוותר על המוזיקה. כאילו אתה הכל כרגיל, אוכל, אבל רק את הדבר הזה שנקרא מוזיקה, כל הסונטות שלך וכל הדברים האלה, על זה תוותר. זה כמו שנגיד לציפור, בואי תוותרי על הכנפיים, תמשיכי לאכול, יהיה לך גרגירים, אבל לא אוכל לעוף. כמו שנגיד כל הדבר המהותי, מה זאת אומרת לוותר על הנבואה? נביא הוא נביא מכף רגל ועד ראש. ויונה מוכן, זה ליבוד גדול כבר, על התחלת הספר, יונה מוכן עבור עם ישראל, הוא תלמיד של משה רבנו, נכון? משה רבנו היה מוכן עבור עם ישראל, כל הנביאים תלמידים של משה רבנו. משה רבנו היה מוכן עבור עם ישראל לוותר על מה? לא רק על העולם הזה שלו, גם על העולם הבא שלו. אומר, מיכל הנה מספרך אשר כתבת. אני לא מוכן, לא אכפת לי כלום, לא רוצה רוחניות, לא רוצה מדרגות. אם עם ישראל נפגעים, אני מוכן לוותר על הכל. יונה הוא תלמיד של הקדוש, של משה רבנו בדבר הזה. הוא מוכן לוותר על כל מדרגתו הרוחנית, נבואה, שנבואה זה חוויה רוחנית הכי הכי גדולה ודבקה, שכל אחד מכם ייקח את הדבר הכי הכי חשוב שיש לו, יגידו, על זה תוותר. על זה אתה מוכן לוותר? מתמטיקאי, אבל רק בלי מספרים, לא תדע כמה זה אחד ועוד אחד. יש איזו שיטת ניתוח, שיש אנשים שיש להם גידולים בראש, ועושים להם ניתוח, ולא רוצים לפגוע. אז שיטה עושים אותה באיכילוב, מאוד מעניינת, זה פרופסור אחד, עושים להם שאלון לפני כן מאוד מפורט, מהם התחומים, ואז הניתוח נעשה בעירות. שירים אותם ערים, ומדברים איתם תוך כדי ניתוח, ושואלים אותם שאלות רלוונטיות מהתחומי עיסוק שלהם. נגיד מישהו, לא יודע מה, היסטוריון, שואלים אותם שאלות בהיסטוריה. אם הוא לא יודע מי חיבר איזה סונטה, זה לא נורא, כי הוא לא מוזיקאי, הוא סטוריון. ברגע שהוא מתחיל לדבר שטויות, אני מתחיל אומר, אני פה, אני צריך לעצור, הוא כיף, הולך למקום אחר. ממש כאילו, ממפים את האזורים הרלוונטיים במוח, אתה אומר, גם אם אני אפגע, אם אתה פוגע למישהו במוטוריקה של יד שמאל, אז אם הוא, זה בסדר, לא קרה כלום, אבל אם הוא פסנתרן, אז הרסת לו את כל ה... הוא לא יכול לנגן יותר. בסדר, אז שאלה מה הבן אדם הזה עושה. אז יונה מוכן לוותר על החלק המרכזי בחיים שלו, שזה הנבואה. איך אפשר? הדרך היא לעזוב את ארץ ישראל. כן, כל עכשיו אלה שחוזרים מאומן, כן, אז הם חוזרים לארץ ישראל. יונה אומר, כיוון שאין נבואה אלא בארץ ישראל, אם אני ארד מהארץ, נגמר הסיפור. אני לא אהיה יותר נביא. וככה נתפטר מהשליחות הזאת. זה המחשבה שלו. טוב, אבל אמרנו שמה אומר המשנה ברורה בשער הציון, שאתה יכול לברוח מהשליחות, אבל אם תברח מהשליחות, השליחות תרדוף אחריך. ואדוני הטיל רוח, סליחה, פסוק, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש ויתן שכרה, וירד בא לבוא עמהם תרשיש שם מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל ראה אלוהה, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. הפסוקים כאן מתארים דרמה, האונייה בסערה, הכל הולך כאן להישבר, ויונה נרדם. למה הוא נרדם? ברגע שאדם ויתר, כאילו, הוא מבחינתו, הוא ויתר על, אין לו, הוא ויתר על החיים שלו. זה כאילו, מה אכפת לו מה שיהיה, מה שלא יהיה, זה לא, הוא כבר, הוא אחרי כבר. בסדר? טוב. ויקרא ולאו רבא חובל, ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהי לנו ולנובד. רבא חובל אומר לו, תקשיב. נכון, יש אצל הספרדים, בפיוט שואף כמו עבד, ישאף ליד רבו, נכון? חסדך, פירוס עליו, הוא קרא שטר חובו. לולי האמירתך, שובו והשובה, היה כרב חובל, נכנע במצבו, לולי, נכון? היה כרב, יפה. אז הרב חובל, שיש לו אחריות, ניגש אלינו, מה קורה? מה אתה נרדם? בן אדם, מכאן לקחו את הבן אדם עליך נרדם, מה אתה נרדם? עכשיו יונה אומר, מה זה מה נרדם? אני לא חלק מהאירוע. הוא אומר לו, אין דבר כזה. מה מתברר? וזה עוד שיעור של פרק א', גם היחיד, שהוא אומר, אני כבר אין לי מה לתרום וכל זה, הוא משפיע על הכלל. אנחנו רואים את זה כאן. יונה, נכון, רבי שמעון אומר שאדם נמצא בתא שלו ועושה חור, הוא אומר, מה אכפת לכם, זה התא שלי. אתם. יונה הוא החור בספינה. ורב החור אומר, עולה על זה. הוא אומר, מה קורה לך? מה אתה נרדם? למה אתה לא איתנו? יש פה איזה מאמץ כללי. טוב. יונה לא עונה לו. ואמרו של רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. כאן, בפרק א', בעצם, מה שעומד במרכז פרק א', זה תשובה מהיראה, או אפשר לקרוא לזה, הדרך הראשונית והחלקית מאוד אל התשובה. המלאכים פה עוברים תהליך. קודם כל, באופן כללי, מלאכים זה אנשים מאוד מאוד קשוחים. אדם שיוצא לים, בסכנת נפשות מתמדת, זה לא כמו היום שיש, גם היום זה מסוכן, אבל יש מנוע, אונייה תגיע, שם זה משטר ארוחות, תגיע, לא תגיע, אתה לא יודע. מלאכים אנשים קשוחים. אז אוקיי, ברור להם שיש בעיה. מה הפתרון שהם מציעים לבעיה? גורל. גורל. יש פתרונות יותר פשוטים. מה? אפשר לשאול. יש כאן איזה רוצח, בוא לספינה, חבר'ה, מישהו כאן גנב משהו, מישהו כאן עשה איזה משהו לא טוב, שמישהו יספר. הם בכלל לא מעניין את הדבר הזה על דעתם. העולם הוא מיסטי לגמרי, ויש פה איזה מישהו שעלה עם איזה חמסה, עם איזה משהו, עם איזה מספר לא טוב, הרבה אמונות תפלות יש ליורדי הים, וזה הסיפור. נכון? כלומר, זה כל כך, כל הקמאות והצמידים, וכל הקשקושים האלה, וכל הכישופים וכל זה, כאילו, התורה אומרת לנו, אם רואה אדם שבאים עליו איסורים, פשפש במעשיו, משפש במעשיו, יתקן את דרכיו, יעשה תשובה. כאן, אומרים לך, לא תעשה גורל. גורל. מה?
איך זה פותר את
הסיפור? מה פותר?
הם מתלטים. אין להם אלוהים, יש להם כל מיני אמונות.
גורל, אנחנו נדע, יש כאן איזה מישהו שיש עליו מזל גרוע. המחשבה שלהם זה רגע שיפול הגורל על מישהו, אנחנו נזרוק אותו. הם אנשים קשוחים. אבל למה? מה הסיבה? לא יודעים מה הסיבה. אולי הוא נולד באיזה כוכב לא טוב. טוב, אבל ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, לפחות הוא שואל את השאלה הנכונה, אומר, יש לנו כאן איזה, שאלו שאלה, נכון? בשל מי הרעה הזאת לנו? השאלה טובה, התשובה גרועה, בשל מי הרעה הזאת לנו? תעשו תהליך, הם עושים, מפילים גורל. השאלה שאתם שואלים, היא שאלה טובה, התשובה היא גרועה. הקדוש ברוך הוא עוזר להם גם על השאלה. כל כך הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובה, שהוא אמר, מכיוון שכבר שאלתם את השאלה הנכונה, מה? כן, מכיוון שכבר חפצתם בזה, אני אעזור לכם גם בדרך העקומה שאתם הולכים בה. והגורל נופל על יונה. עכשיו תראו מה הם שואלים אותו. ואמרו אליו, אגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואי מזה עמדת? מה הם לא שואלים אותו? מה הם לא שואלים? מה עשית? אתה רוצח, אתה גנב, אתה עשית איזה פשע, מה אתה בורח? שואלים אותו, תגיד לנו איזה מזל אתה כאילו. מלאכתך, מאין תבוא, מה ארצך, כל אומר להם יונה למלאכים. גויים, נעים מאוד. אני יונה, ואני עברי. כלומר, כל תפיסת העולם שלכם במקום אחד, ואני מעבר אחר. אני מאמין בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על מעשה בני אדם. ובני אדם שעושים מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא נתן להם שכר. מי שעושה מעשה לא טוב, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. תכירו את העובדה, העולם הזה הוא לא, הכוכבים יסתדרו, והמזלות יסתדרו. יש השגחה בעולם הזה. יש שכר, ויש עונש, ואדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו. הוא מלמד אותם את הדבר הזה, הם לא הכירו את זה עד אז. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. דבר כזה. יש השם, י' כבב, כמהווה את הכל, ברא את העולם, יש לראו ממנו, עשה את הים ואת היבשה, והוא גם מספר להם, ומכיוון שיש השגחה, ואני לא רוצה לעשות את שהיא משימה. אז זה המצב, היראו האנשים יראה גדולה, ואמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידוע האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם, אז מה הם שואלים, מה עשית? הוא הרי אמר להם, נכון? אומר להם, כאילו, מה? סיבכת עכשיו את כולנו, מה עשית? איך אנחנו פותרים את הבעיה עכשיו? עכשיו שגילית לנו שיש השגחה, ושאתה בעצם תחת ההשגחה הזאת, ולכן מגיעה כל הצרה הזאת עלינו, אז מה נעשה? אומר להם, יונה, אין לכם ברירה. אין לכם ברירה. האחריות היא נוקבת. איתי זה לא ילך. האונייה הזאת לא תגיע לשום מקום יחד איתי. אני אדם בורח משליחות, אני אחור באונייה, איתי זה לא ילך. אין ליונה בעיה למות, תבינו את זה. אין לו בעיה למות, למה? כי הוא כבר מת. בשבילו חיים בלי נבואה, זה מוות. מה, הגוף והלב פועם, אין לו בעיה, הוא כבר מת, מבחינתו. אתם יודעים שיונה הוא בן אמיתי, נכון? זה אבא, אבא, אבא שלו, הגשמי זה אמיתי, אבל האבא הרוחני של יונה, אליהו הנביא, כי יונה זה הילד שהחייה אליהו הנביא לאישה הצרפתית, נכון? היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה, הוא דבר אלוהים בפיך, אמת. אז יונה בן אמיתי. גם אליהו, כשהוא רואה את אחרי מה שאיזבל עושה, אז הוא בורח, שוכב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. הוא אומר, מה, החיים שלי, אני לא... אנשים האלו, בעלי המדרגה הרוחנית הגבוהה, הנביאים, זה שהגוף שלהם עובד, זה עניין אחד, אבל אם בכל מקרה יונה ויתר על הנבואה, אז מה עוד צריך חיים? אומר להם, הוא אומר עליהם, סעוני בעטילינו אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. חבר'ה, איתי זה לא ילך. איתי זה לא ילך. דברים ש... ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ואמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. רבותיי, זה המהפך של פרק א'. אמרנו שמלאכים זה אנשים קשוחים ביותר. חיי אדם של עצמם, בטח של אחרים, שווים ביניהם כקליפת השום, מי שהולך לעבוד בספנות, בזה, הוא, המוות הוא ידידו הקרוב, הוא יגיע או לא יגיע. בכל מקרה, התכוונו להפיל גורל, מה הם חשבו שיקרה? שמי שיתה עליו הגורל, הם יארגו אותו, יזרקו אותו לים, נכון? בכל מקרה, אין אצלהם איזה. ואם לא הוא, אז כולם. פתאום, מבקשים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים להרוג אותו, הם חותרים בכל הכוח על היבשה, מה קרה? הוא אומר לכם, זה הבעיה, תקחו אותו, תזרקו אותו. הרי חיי אדם לא חושבים ביניכם. יונה העביר את המלאכים מהפך. המלאכים האלו, כמו הרבה מקרים בתנך, שאיזה גוי פגש איזה יהודי גדול, והוא התהפך, כמו הדוגמה הכי בולטת, זה רות ואורפה, שהן פוגשות את נעמי, ואז אורפה חוזרת, אבל רות אומרת לה, תקשיבי, מה את בקשת ממני לחזור? את רוצה שאני, את רוצה בעצם להרוג אותי בחיים, נכון? אל תבקשי לעוזבך, חשוב מאחרייך, כי אשר תלכי אלך, ואשר תליני ילין, עמך, עמי, אלוהי, ואשר תמות ימות ושם מקבר. לאן את רוצה להחזיר אותי? לפעמים של מואב? אני, אחרי שפגשתי אותך, אני לא יכולה לחזור אחור. זהו, אין ברירה. אז היא דבוקה. אז גם פה, המלאכים אומרים, פגשנו כזה בן אדם. ראינו דרך הבן אדם הזה את השגחת הבורא, אנחנו לא רוצים לאבד אותו, הוא יהלום יקר בעינינו. אז הם מתאמצים. הם מתאמצים, הם מתפללים. הם עושים תשובה מהיראה. הם חווים את העומק של ההשגחה האלוקית, וזו תשובה מהירה. בסדר? ויקראו לאדוני ואמרו, אנא אדוני, אנא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית. ויסעו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. חז"ל אומרים שהם התגיירו. כלומר, נדרים וזבחים אלה קורבן גר. חוויית היראה הייתה כל כך עצומה כלפיהם, שהם התגיירו. פרק א' בספר יונה מספר את תשובתה של סיפורה של תשובה מהיראה, ואת המהפך שיונה העביר את המלאכים, הקשוחים האלו. אגב, זה, כמו שאמרנו, נגיד, גם, אולי נדבר גם על זה קצת, גם שני השליחים, שני המרגלים, שפוגשים את רחב הזונה, נכון? כן, פוגשים את רחב. מה הם אומרים לה? היא 40 שנה, היא בעסק הזה. התפרקות מוסרית, בארץ קנען, בתומה הכי גדולה, היא 40 שנה בעסק. אפשר לשנות בן אדם כזה? הם אומרים לה, תקשיבי, כדי שנציל אותך, תקשרי על חלון ביתך את מה? תקוות חוט השני. מה החוט הזה מזכיר לכם? השון של זהורית, שנהפכת מאדום ללבן. עכשיו אני קורא לכם את המילים תקוות חוט השני. יש לך תקווה לשינוי. יש לך חוט שעוד קושר אותך. יכולה להשתנות. אל תוותרי. אם תקשרי את החוט, נדע שאת רוצה להשתנות. ואז נציל אותך ואת בית אביך, היא השתנתה או לא? חתנה עם יהושע, הייתה הרבנית הכי גדולה בעם ישראל. הזונה הכי גדולה בארץ כנען, הייתה רחב. רחב. המלאכים הכי הכי אכזריים וקשוחים, חזרו בתשובה ונהיו גרי צדק. תראו כמה גדול כוחה של תשובה. בתנאי שפוגשים אדם גדול שמעביר להם את מימד העירה. אז זה פרק א'. מה קורה בפרק ב'? ויאמר אדוני, דג גדול לבלוע את יונה, ויונה במאה הדג, 3 ימים ו3 לילות. אני רוצה רגע להתעכב על הפסוק הזה. תראו. יונה, תנסו, בואו נשים רגע משקפי ור כאלו, תלת מימד, וניכנס רגע, אנחנו באונייה, הים הולך וסוער, הם לוקחים את יונה, מעבירים אותו מעל המעקה, ומחזיקים אותו, הוא לא מתנגד, הוא הרי הציע את זה, בהנחה שיונה לא ידע לשחות, המוות יהיה קצר, הם משחררים את האחיזה, יש איזה חצי שנייה בין הזה, ויונה ברגע הזה נפרד מהעולם, זהו, זהו. הוא יגיע לדין בדין של מעלה, הוא ייתן את הדין, יש לו גם תירוצים טובים, כאלה ואחרים, אבל הוא גמר, הוא אחרי, זהו. יש לו הרפיה. זהו. הסיוט נגמר. אחרי שיונה גמר להתייאש מעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אני לא גמרתי להתייאש ממך. הקדוש ברוך הוא מציל אותו אחרי שהוא כבר. כמה רחמים. כתוב רחמך רבים השם. שגם אחרי שהאדם התייאש מעצמו, והרים ידיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא גמרתי להתייאש ממך. אני רוצה לתת לך הזדמנות נוספת. זה מזמין דג שבולע את יונה. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. סיפר לי איזה חבר שטיפל במישהו שניסה להתאבד ולא הצליח. מה זה, הוא קפץ מאיזה מקום, ובדיוק כשהוא קפץ, עברה מסעית עם מזרונים. שבר רגליים וכל זה. וכשהוא אומר, החוויה הזאת, אני כבר ויתרתי, והקדוש ברוך הוא אסף אותי בחמלתו. אומר, זה טלטל אותו. הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא מאמין בי. אז מעבר זה שהוא ברוך השם עברי וכל זה, הוא החליט שהוא רוצה להחזיר חזרה לקדוש ברוך הוא. אז הוא התחיל להתנדב ולתת, שברגע שאתה מתחיל להתנדב ולתת, הוא נהיה לו חיים בעלי משמעות ומאושרים וכל זה, והכל כאילו, הכל השתנה. הפרק הזה, עוד לפני שנראה מה כתוב בו, מתאר את יום הכיפורים ברמה הכי הכי עמוקה. אנחנו כבר היינו מתייאשים מעצמנו אם זה היה קשור אלינו. מי שם בקשור לך סליחה פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמה פעמים, סאו, יאללה, לך לי כבר, צא לי מהחיים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני לא התייאשתי מכם. ואני קורא לכם לשוב בתשובה, ואני קורא לכם, ואני אתן לכם עוד הזדמנות, ועוד חמלה, ועוד עטיפה, ועוד אסיפה, ועוד איזה דג שיבלע אותך, ועוד הזדמנות שנייה, עד שתצליח. כי הקדוש ברוך הוא רחמיו אינסופיים. המכילה שלו היא אינסופית, הרחמים שלו הם אינסופיים. זה מה שקורה כאן. מה התוצאה של החמלה הזאת שהקדוש ברוך הוא חומל על יונה? מה זה גורם אצלו? כל פרק ב' זה שירה אחת עצומה של יונה על האהבה העצומה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר משאנחנו אוהבים את עצמנו. ככה זוכרים, למדנו בבטניה, באדמור הזקן, שמצוות אהבת השם זה לשים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אם תשים לב כמה הוא אוהב אותך, אתה תאהב אותו בחזרה. לא פחות. אבל תשים לב, תראו את השירה. והתפלל יונה אל אדוני מאלוהיו ומיד אגב. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. זה לשון עבר. כי כתוב שבתשובה מיראה, אולי ישמע, אולי כן, אולי לא. בתשובה מאהבת שאותו מובטחת. יונה מלא באהבה, הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך אוהב אותי. למה אני לא אוהב את עצמי כמו שאתה אוהב אותי? למה לא אכפת לי מעצמי כמו שאכפת לך ממני? הקדוש ברוך הוא מציף אותו באהבה. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, אומר יונה, נגרשתי מנגד עיניך. אני כבר חשבתי, זהו, כל מי שמתאבד, אז יש לו כמובן עונש חמור, אני בטח יגרשו אותי ומחית אותך. יונה, אני יכול לשלם גם את המחיר הזה בשביל עם ישראל, אין בעיה, אבל... אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? אך אוסיף להביט אליך על קודשך. אני כבר ויתרתי, אתה לא ויתרת עליי. עפפוני מים! עד נפש, תהום יסובבני סוף חבוש לראשי, הוא כבר התחיל לתבוע, לקצבי הערים הירדתי, כן, הארץ בריחי הבעדי לעולם, הוא רואה את הארץ, הוא מדמה את עצמו למי שטובע בתוך ים, או בתוך ארץ, שכאילו סוגרת עליו, הוא רואה את הכל נסגר, כמו, כן, אחרי 120, תראו לכם שאדם גם רואה איך סוגרים עליו את הגולל, הוא רואה את זה, כאילו, הנשמה רואה, סוגרים, סוגרים, עוד שנייה, לאכול. הארץ בריחה בעדי לעולם, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. העלית אותי מלהשחית לעצמי את החיים, לא ויתרת לי, לא ויתרת עליי, נתת לי הזדמנות שנייה, חמלת עליי ואהבתך אותי, כמעט הייתי ככה קרוב כדי להשחית את חיי, בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, כן, כשמתעטף עליי נפשי אדם הוא עצוב, הוא זוכר את י' כבב כי את השם את רחמה במרומים של הקדוש ברוך הוא, ותבוא אליך תפילתי אליך לקודשך, משמרים, אבל לשם חסדם יעזובו, כן, מי שיש לו שומר, שומר הבלי שב, כן? מי שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא בנוי על איזשהו שב, על הבל, אז חסדם יעזוב, חושבים שהחסד של הקדוש ברוך הוא חסד של הבל, או חסד חלקי, אבל, ואני, בכל תודה, אסבך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני. תודה, הקדוש ברוך הוא, ויונה מהמקום הזה, שהקדוש ברוך הוא כך אוהב אותו, וחומל עליו, נודר נדר, מה הנדר? ללכת ולמלא את השליחות. הוא לא יכול לעמוד מול אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אומר, אני, טוב, אני אמלא את השליחות. עדיין קשה לו עם השליחות. עדיין הוא לא מבין מדוע, אבל הוא ימלא את השליחות. מה מניע את יונה? לא יראה, ולא פחד, ולא עונש. מה שמניע אותו זה אהבה. תראו כמה גדול כוחה של אהבה על פני כוחה, של תשובה מאהבה, על פני כוחה של תשובה מאירה. אתה מחנך באהבה, לא מחנך באירה. מה זה אירה? גם בצבא, אתה יכול לחנך מהדרגות, מהכתפיים, או לחנך מהלב. כשהקדוש ברוך הוא מציף את יונה ברחמים ואהבה, הוא גורם לו לחפוץ מחדש בחיים שלו, ולחפוץ מחדש בשליחות שלו. והוא הולך. כן. כן. ויאמר אדוני לדג, ויקה את יונה ליבשה. פרק ג'. מתחילים מההתחלה. יש הזדמנות שנייה. הספר הזה מתחיל פעמיים, נכון? אותם פסוקים כמעט, תכף נראה את ההבדל. אבל הנה, מקבלים פה הזדמנות שנייה. וידבר אדוני יונה שנית למור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. גם הקדוש ברוך הוא קצת מוריד את רף השליחות, מקודם היה כתוב, וקרא עליה. קרא עליה, הכוונה תבוא, תיתן הודעה ותיעלם. קרא אליה, זה, תתחיל איזה דו שיח, תסביר להם. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, אני אתן לך שליחות טיפה יותר מרוככת, קרא אליה. ויקום יונה ואיך נינווה, כדבר אדוני ונמלא את העיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים, ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד ויקרא ביומר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. אגב, לגבי 40 ונינווה נהפכת, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שבאמת נינווה תהפך כמו שקרה לסדום. זה אולי לכאורה האפשרות הפשוטה. שנינווה יקרה למה שקרה לסדום ולעוד מקומות שהקדוש ברוך הוא הפך אותם באפו ובחמתו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שגם היא נכונה, היא שבאופן שבו נינווה מתנהגת, בשחיתות, בגזל, עוד 40 יום אתם תעברו את המסה הקריטית, שממנה העיר תקרוס פנימה. כלומר, בשלב מסוים אנשים יגידו, אין פה דין ואין פה דיין, ויפרצו לחנויות, וירצחו, ויבזזו, והכל יקרוס מבפנים. בסדר? גם זה יכול להיות. כל עוד יש, כמו שהיה באל סלבדור, נכון? נדמה לי זה אל סלבדור, ששם התמנה נשיא שהבין זה, המדינה הזאת גמרה. אם אנחנו לא עושים מלחמה מול ארגוני פשע, הוא גייס את הצבא להילחם, אחרת אין מדינה, זהו, אדם יוצא לרחוב, הוא יודע שאם הוא לא מצויד אין דין, אין דיין, אין שופט, אז המדינה הפקר. אז זה גם אפשרות של מדינה שנהפכת. טוב. כן, לא, אבל מה הכוונה נהפכת? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו ויעבר עד דרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר. ויזרק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו מים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישובו איש בדרכו הרע מן החמאס אשר בכפיהם, מי יודע, ישוב ונחם אלוהים ושב אחרון אפו ולא נובד. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. עכשיו, לא צריך יותר מדי להתאמץ, אחי ורעי, כדי לראות שמדובר כאן בתשובה, אני לא אגיד תשובה של רמייה, זה לא תשובה של רמייה, אבל זו תשובה קיצונית שהיא לא באמת יכולה להחזיק מעמד. עשו פעם מחקר, בדקו את כל האנשים שעשו דיאטות קסח, קראו לזה פעם. אתם יודעים דיאטות קסח? שלא שינו באמת אורח חיים, לא עשו תשובה מאהבה, ואמרו, תשובה מאהבה לגבי משקל זה שאדם בכלל לא רוצה לרדת במשקל. זה בכלל לא מטרה. המשקל הוא לא פונקציה. רוצה להיות בריא. זה מה שהוא רוצה, אז הוא עושה פעילות גופנית, אז הוא אוכל בריא, המשקל עולה, יורד, זה לא מעניין אותו באמת. הוא רוצה לשנות תור חייו. כל הדיאטות שקשורות למשקל, עשו חשבון כמה טונות בן אדם מוריד בחיים שלו, העלה. אתה מוריד 20, מעלה 30. מוריד 30, מעלה 40. מוריד, כי הוריד, מסתער. כי לא היה פה שום שינוי באמיתי, באור החיים. אז מה שקורה כאן בניווה דיאטת קסח. אתם מסכימים עם הדבר הזה? מישהו פעם עשה איזה שמן, כתב פעם, כמה קילו הוריד בחיים שלו. מעל 500 קילו. סבבים של פה הוא הוריד 30, ופה עוד 30, ופה עוד 30, ואת הכל הוא הלך חזרה. אז בסדר, מותר להיות שמן, זה בסדר גמור, לא זה. אבל אם אדם רוצה לעשות שינוי, אז תדע שהשינוי האמיתי הוא שינוי אמיתי. כלומר, אתה אומר, המשקל בכלל לא מעניין אותי, אני יכול להמשיך להיות שמן, שמן זה יפה מאוד, מה רע? העיקר שאתה תהיה בריא. יכול להיות בריא כזה, או בריא אחר, נכון? גם רזה יותר, קיצור, ניכנס פה לכל ההמלצות דיאטה, נכון? העיקר שאתה עסוק בתיקון לטווח ארוך. מצוין! ולא באיזה, אז נינווה עושה דיאטת קסח של תשובה. קיצוני לגמרי, לא אוכלים, לא שותים, אדם, הבא, טוב, זה בסדר, זה באמת, יש פה איזשהו תיקון מסוים. אבל יונה רואה ועיניו קלות. הרי ברור לכל שזה לא יחזיק מעמד. ברור לכולם. גם זה מופיע כאן. ויקראו אל... לא, 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 כבודו, תקרא את הפסוק כמו שצריך. הכל לשון עתיד. והתכסו שקים האדם בהמה, ויקראו להם בחוזקה, וישובו. זה הכל ציווי מהמלך. אני מצווה עליך לחזור בתשובה. שמעת? ולכן גם כתוב, ויקראו להם בחוזקה. זה תשובה חזקה. יותר חזק, תקרא יותר חזק, יותר תצעק יותר חזק. ולכן, לכן מה? מי יודע? אמרנו, תשובה מאהבה היא ודאית. תשובה מהירה, מי יודע? מי יודע? עכשיו, מה נגיד לכם? רואים לכם, חבר'ה, רואים לכם את התשובה. הרי ברגע שהסכין תרד מהזה, ברגע שהאיום יוסר, לא ייקח 3 דקות, תחזרו כל המעשים שלכם. לא נעשה כאן שום תיקון אמיתי. למרבה הפלא, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתם, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, והינחם האלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. כי שבו, תראו שספר יונה מתחיל מדבר אדוני י' כ' ו' כ', והתשובה שלהם, הכל זה י' כ' ו' כ', והתשובה שלהם זה שם אלוהים. כן, י' כ' ו' כ' זה תשובה מאהבה. זה שאדם משנה את המעשים. אלוהים זה כאילו חוקי הטבע. לפי החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע, כשעיר נמצאת במצב כזה שהיא לא עושה רע, אז לא, היא לא מקבלת עונש, היא לא יכולה לקבל עונש, זה לפי החוק. אין פה תשובה מאהבה, אם הייתה פה תשובה מאהבה, היא צריכה להיות מה י' כ' ו' כ'. הם עשו איזה פעולה, משהו כאן שונה התהווה, אבל הם לא באמת משהו שונה התהווה, הם פשוט שינו רגע את החוקים, ומתנהגים בצורה אחרת, אז באופן הזה אתה לא יכול לפגוע בהם. כאילו, הם הכריחו את הקדוש ברוך הוא לקבל את תשובתה. יונה רואה ועיניו קלות. וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו, אני מזכיר לכם, יונה הוא יונה בן אמיתי, תשובה, התנאי הבסיסי בתשובה, שהיא תהיה אמיתית. אתה בא לבקש מישהו סליחה. אני יכול לבקש לך סליחה? כן. על מה אתה מבקש? האמת? על כלום. אבל אמרו לי שלפני כיפור צריך לבקש סליחה, אז מה אכפת לי לקחת ריזיקו, לא לקחת ריזיקו ולהיות בטוח. ככה מבקשים סליחה? תרוס מהעיניים. יסוד התשובה זה אמת. אין פה אמת בתשובה הזאת. ולכן מה אומר יונה? והתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני. הלו זה דברי ידיעותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, ובמקום, אומר לנו אלי, במקום שיהיה כתוב פה, באמת, מה כתוב? וניחם על הרע. מה זה הדבר הזה? איפה האמת? אם אין אמת, הכל, הכל, הכל פורח באוויר. יונה מתלונן כלפי הקדוש ברוך. הוא צודק, יונה. אומר, אתה מקבל תשובה של רמייה, אתה נותן לאנשים לעבוד עליך. זאת כלכתה ואשוב. אמר לי חבר טוב, הרב ליאור אנגלמן, למה האומר חטא ואשוב, אין יום כיפורים מכפר? כי גם החטא צריך לעשות בסוג של תמימות. כלומר, לא התכוונתי לחטוא, תכננתי לחטוא. נפלתי, נכשלתי, בסדר. אבל האומר חטא ואשוב, הוא מראש תכנן את החטא, זה שכבר עורמה. גם התשובה היא תמימה, אבל גם החטא היה תמים. לא התכוונתי, היום אני הולך לדבר לשון הרע. איפה? לא באתי, ואז הוא אמר לי מילה, ואני אמרתי מילה, והתגלגלנו לשון הרע. לא התכוונתי באמת. אבל אם אדם מתכנן את זה, אז פה זה נראה שתשובת אנשי נינווה היא תכנון מראש איך אנחנו נוריד את האיום כדי שאחרי זה נוכל להמשיך לחגוג. אז יונה אומר לקדוש ברוך הוא, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה מה ש... זה לא רציתי. אתה כל כך מוכר להם, ובסוף עוד עם הדבר הזה שמאכלת, הם יעשו דברים לא טובים לעם ישראל. מה לא הבנו? מה יונה לא הבין? ולמה ספר יונה שקוראים אותו במנחה של יום הכיפורים בעצם הוא הלימוד זכות הכי גדול על עם ישראל. זה מה שמתברר בפרק האחרון. יונה כל כך מכעיס אותו, העיוות הזה, כמו אליהו, ואתה אדוני, קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. אומר אדוני היטב חרה לך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יונה אומר ככה, אני אפילו לא צריך לבנות אוהל, אוהל זה יציב. יש לי יתדות לאדמה, סוכה זה הכי פחות יציב. יונה אומר, אני לא צריך אפילו, בטח לא בית, וגם לא אוהל, מספיק סוכה, לשבת כאן. כמה זמן הוא שם סטופר, בוא נראה, מרגע שאמרתי להם שהכל חזרה לשגרה, כמה זמן ייקח עד הגניבה הראשונה, עד הרצח הראשון. בוא, מספיק לי סוכה, יושב ככה, עד אשר יהיה מהר. לא, לא ייקח הרבה זמן, אני אומר, אני רוצה להיות פה כדי להראות לקדוש ברוך הוא, תסתכל, הנה, הנה, האנשים האלה שוויתרת להם, תסתכל כמה זמן עבר, הסטופר עוד לא הספיק להם, לחצתי כבר, הם חוטאים. ולכן הוא שם סוכה. וימן אדוני אלוהים קיקיון ויעל מעל יונה מלהיות צל על ראשו להציל מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת, זה הכל אלוהים, כן, כל שם אלוהים. עוד פעם חזרנו לאלוהים. כלומר, זה מדובר על חוקי הבריאה. בעלות השחר למחרת, ותחת הקיקיון ויבש. ויהי כזרוע השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף. וישאל את נפשו למות ויומר, טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, שיש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובימה רבה. זה המשל, אני חושב שלא תמיד מספיק שמים לב לאירוע הזה. בוא נתחיל מההתחלה. למה יונה שמח בקיקיון? צל. יפה. הלוחה צל. עכשיו, זה כמובן לא נכון. למה? כי הרי יונה יושב בסוכה, מה כתוב? וישב תחתיה? בצל, נכון כתוב. ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל. אז יש לו כבר צל. יש לו סוכה, סוכה היא נקראת שחק על שם הצל. אז למה הוא שמח בקיקיון? כי הוא עשה לו, אומר לנו יוחאי, כי עשה לו עוד קצת צל. קצת, הצל המרכזי מהגג. עכשיו יש לו גם צל, קצת מהדופן, בסדר? נכון, זה כמו בצבא, אתה שוכב מתחת לאסום, יש לך צל, וזה פתאום אחד החבר'ה עובר, והוא מסתיר רגע את הקרן שמש, אתה אומר, תעמוד, מה קרה? לא, אתה מסתיר לי את הקרן שמש הזאת בדיוק, אני... יש לי צל, אבל אתה עכשיו נותן לי מ-80% צל, נהיה לו 90% צל. זה מה שהקיקיון עשה. 10% צל. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, היה אכפת לך על הקיקיון הזה, נכון? אומר לו, כן. על תוספת הצל הקטנה הזאת, היה אכפת לך מהקיקיון. כי אמרת, יש לו תפקיד, יש לו שליחות. אפילו שהיא מינימלית, אפילו שהיא זניחה, כבר הייתה לך סוכה והייתה בצל. אבל היטב חרה לך עד מוות על הדבר הזה שהוא... אז אומר הקדוש ברוך הוא, יונה, תראה. זה חוק הבריאה אצלי, זה אלוהים, ואחרי זה הוא גם עובר לשם הוויה. כל עוד דבר חי, אני לא הורג אותו. כל עוד יש חיות מסוימת, גם אם היא מאיכות נמוכה, גם אם היא מאיכות מאוד מאוד חלשה, היא לא מלאה. בעיניי זה יקר, אומר הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הכותרת של השם יתברך, הכתר שנמצא מעל ראשו, מלך חפץ בחיים. לחיים יש מדרגה עליונה. כשאדם חי עם כל המילוי שלו, וכל הזה, זה החיים. יש להם גם מדרגה תחתונה, הוא עוד חי. אתם יודעים שיש מדינות, שוויץ והולנד, שאומרות, נו, בן אדם, הוא כבר זקן, הוא כבר קצת דמנטי, וכל זה, מה נחזיק אותו? מציעים לו, בוא, תלך כאן לבית מרקחת, תקנה איזה תרופה, תגמור את זה, זה כבר לא חיים. נכון? אז הקדוש ברוך הוא, מלך חפץ בחיים, אומר, אצלי, כל עוד זה חי, זה חי. אז נכון, זה קיקיון, והוא קטן, והוא נותן קצת צל, אבל לא אכפת לך ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ולי לא אכפת מנינווה העיר הגדולה, שיש בה 120,000 איש, נכון. הם עשו תשובה חלקית. נכון, זאת לא תשובה מלאה. נכון, זאת תשובה מהיראה, נכון, זאת תשובה שאחריה הם יחזרו. אז מה? אבל עכשיו, התנועה הזאת בעיניך היא אפס, היא כלום, היא לא שווה שום דבר, אין לה ערך בכלל, אתה לא רואה אותה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רואה אותה. אני רואה אותה. זה גם חוק אצלי, שכל תנועת תשובה, לכן זה אלוהים, היא משמעותית, וגם בסוף, ויאמר, אדוני, אתה חסת על הקיקיון, שם הוויה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא שופט אובייקטיבי. שכאילו מסתכל בזה, אני מעוניין בבריאות האלו, אני בראתי אותם, הם שלי, והדבר הזה עוד חי, הוא לא מת. הנה עובדה, היה להם את האנרגיה להתגייס לתשובה, חלקית, מסוימת, לא יודע, אבל משהו. בעיניך זה כלום? למה זה בעצם ספר יונה הוא לימוד זכות הכי גדול עבורנו? כי בספר יונה אנחנו מגלים עד איזה רזולוציות הקדוש ברוך הוא מחפש תשובה. גם תשובה חלקית, שהיא באמת דומה לכיקיון, שבין לילה היה ובין לילה עבד. כנראה הכיקיון הוא בעצם משל על נינווה, שבין לילה חזרה בתשובה, ובין לילה חזרה חזרה. גם את זה רואה הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא רואה את כל המחשבות שניסינו, ולא הצלחנו, המחשבות הטובה. את כל המעשים הנפולים שניסינו והיה חלקי. את כל ההצלחות וגם את כל מה שניסינו להצליח ולא הצלחנו. כל תנועת חיים נספרת, כל תנועת חיים נחשבת, כל תנועת חיים יקרה של תשובה. לא רק תשובה כזאת פנסי, יפה, מאהבה, מאורגנת, מסודרת, של הבעל תשובה שהיה זה, ועכשיו הוא רב, יש לו זקן ופאות ועשרה ילדים, והוא רק כל היום מתפלל. הוא רואה גם את כל התשובות החלקיות, החסרות, הפגומות, אבל זה עדיין חי. יש פה עוד דופק. לקראת צאת יום כיפור. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אני לא רואה רק את החלקים היפים שלכם. אני גם רואה את החלקים הפחות מוצלחים שלכם. אבל שיש שם עדיין חיות. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, כל עוד האיבר חי ועוד זורם בו דם, אז עוד לא תמו כל פלאייך. ותשב אנש עד דקה, דכדוכה של נפש עד השנייה האחרונה. אנחנו כולנו, מה אנחנו? כולנו קיקיונות. מה זה? אדם, יסודו מאפר, סופו לאפר, בנפשו אבי לחמו, משהו כחרס הנשבע, כולנו כזה, חצי פה, חצי, אנחנו ככה. מישהו סופר את המעשים שלנו? מישהו סופר את הפעמים שניסינו ולא הצלחנו? את הפעמים שהיה לנו זה רצון, אבל הוא לא הגיע לכלל מימוש. נרוויח עוד סיפור, הבעל שם אותו פעם בנה. כי אם זו הרזולוציה של התשובה, אז תבין מה זה אומר אצלנו. דרך אנשי נינווה אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא מחפש את התשובה. עכשיו בעם ישראל טיפה יותר קל למצוא אותה, בסדר? לא צריך לחפש כמו אצל הגויים. הטיפה יותר קל, אבל אם אתה הולך למקרה הכי קשה, מנה אתה לומד אחורה. בסדר? יש כל כך הרבה הווה אמינו שניסינו ולא הצלחנו, הקדוש ברוך הוא רואה אותה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז אתם יודעים כמה זכויות יש לנו? אבל מחשבה קצת זה כיקיון, זה היה מחשבה ולא הספקתי, זה בין נבל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את המחשבה הזאת אני רואה. את התנועה הזאת אני רואה. ולכן קריאת ספר יונה היא בעצם עומק, עומק, עומק התשובה. ואני מסיים. אתם יודעים שמנהג ישראל זה לקרוא מיד אחרי ספר יונה, לקרוא י' ג' מידות של רחמים שבספר מיכה. נכון? מה כתוב שם? מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך ממצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו מקדם. עכשיו תסתכלו בסידורים של הרב אליהו במחזורים, אז שמים אחד מעל השני, את י"ג מידות של מיכה, מול י"ג מידות של משה רבנו. מהי המידה המקבילה לאמת? כן? מי אל כמוך זה חסד, וכל... המידה המקבילה לאמת, שיונה אמר שהיא לא קיימת, זה ישוב ירחמנו. זה שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו פעם ועוד פעם ועוד פעם, זו האמת הגדולה של ספר יונה. שכל כך הוא חפץ בתשובתנו, שהוא רואה גם את התנועה המיקרוסקופית של הקיקיון. כל עוד זה חי, כל עוד זה בתנועה, כל עוד יש לב דופק, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מלך חפץ בחיים, אני לא מוותר על זה. וגם אנחנו לא נוותר על זה. על כל תנועת חיים ותיקון ואפשרות, לא נוותר על זה, וזה המהות של ספר יונה שלנו, ועזרת השם, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, לנו לכל ישראל, אמן ואמן. עברנו סי, כן, עברנו סי. יום ראשון יש שיעור לא איתי, כי אני במילואים, אלא עם רב אחר, הרב גלטר ילמד פה. חד פעמי, מה?